שלום ניב.
שלום עוז.
ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט, מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. התוכנית שלוקחת אתכם לשינויים העצומים שאתם רואים סביבכם בכל תחום, בעולם הטכנולוגי, החברתי, הפסיכולוגי, והיום, מחנה אימון וחיזוק לתאי מערכת החיסון. אתה יודע, ניב, אני מסתכל על התפיסה הפופולרית שיש לאנשים על מחקר. המחשבה הזאת של, אתה יודע, מצאו ששוקולד בריא לכך וכך, זה איזשהו חוסר הבנה בסיסי, זה חוסר הבנה בסיסי שאין שום מחקר לבד שיש לו איזושהי משמעות. שום מחקר כשלעצמו לא משנה כלום.
לא, חוץ מהמחקרים שאני עושה.
כן, זה ודאי, המחקרים שלך ודאי, כמובן משנים את העולם יום אחרי יום.
כל אחד כשלעצמו.
אבל זה תמיד, אתה יודע, זה תמיד מין עבודת נמלים, שאתה לא רואה תמיד לאיפה היא מובילה, ופתאום באיזה רגע קריטי, אתה אומר, וואו, רגע, נוצר שינוי, פתאום זה מיושם, פתאום קורה עם זה משהו. אבל הדברים האלה מתבשלים במשך תקופה ארוכה ארוכה בעולם המעבדה, במאות, לפעמים באלפי מחקרים, עד שפתאום יוצא מהם בכלל משהו.
אבל המשהו הזה הוא אגב פרס נובל פתאום למישהו שעמד על כתפי...
המשהו הזה זה זה שהיום אנחנו יודעים לרפא סרטן כל כך הרבה יותר טוב מאשר לפני 20 או 30 שנה.
אז...
המשהו הזה זה שאנחנו יודעים, אתה יודע, יש לנו טלפון סלולרי, אבל כל משהו כזה, אתה יודע, הדוגמה האהובה תמיד על המצלמה הדיגיטלית שפיתחו אותה ולקח עשורים עד שבעצם היא יכלה לבוא לפועל, כי המון המצאות מהמון תחומים פתאום יצרו משהו.
לגמרי. אז בשביל להבין את המנגנון הזה, ואיך אנחנו בסוף על הבניין המטורף הזה הולכים לרפא סרטן, הזמנו לפה את פרופסור צביקה גרנות.
שלום לך.
שלום, שלום.
פרופסור צביקה גרנות, אנחנו נגיד במילה מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. איזה כיף.
כיף להיות פה.
אז אתה יכול להגיד כמה מילים כדי שגם המאזינים שלנו ידעו עם מי אנחנו יושבים?
אז אני, כמו שאמרתם, פרופסור באוניברסיטה העברית, בפקולטה לרפואה, כשמה שאני מתמקד בו, המחקר של המעבדה שלי, הוא איך הגוף מתמודד עם מחלת הסרטן, ויותר באופן ספציפי, איך המערכת החיסונית מתמודדת עם סרטן. כשהדבר הזה לוקח אותנו גם לכל מיני כיוונים שהם מעבר לסרטן, והטווח שאנחנו בעצם מתעניינים בו, הוא המערכת החיסונית עצמה, מתי היא עובדת כמו שצריך, מתי היא כושלת, ואיך אפשר לעזור לה, אם אפשר לעזור לה.
כשאתה מדבר על זה שבעצם סרטן הוא כשל של מערכת החיסון, למה? למה מערכת החיסון נכשלת?
אז דבר שלנו, מה שאמרת עכשיו זה מאוד מאוד נכון. אנחנו נחשפים ביום-יום לסביבה מאוד מאוד קשה. אנחנו יוצאים לשמש, השמש הרסנית, היא פוגעת לנו בתאים, אנחנו, האוכל שאנחנו אוכלים יכול לגרום לנו נזק למערכת העיכול, יכול לגרום למגוון של תופעות. הסביבה שאנחנו חיים בה היא סביבה רעילה. והמשמעות הישירה של זה, זה שתאים סרטניים נוצרים לנו בגוף מהיום שאנחנו נולדים ועד היום שאנחנו מתים כל הזמן. השורה התחתונה זה שאנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו בסך הכל בריאים. אני מסתכל מסביב, ואנחנו שומעים הרבה על סרטן, אבל רוב האנשים, בכל זמן נתון, אין להם סרטן. ולמה זה? בהינתן זה שנוצרים תאים סרטניים כל הזמן, יש מנגנון שמחסל אותם ומשאיר אותנו בריאים. והמנגנון הזה זה המערכת החיסונית, שיודעת לזהות תאי סרטן, לחסל אותם, ובעצם אתה ממשיך כרגיל ולא מפתח את המחלה.
אגב, רק כדי לסבר את האוזן, כשאתה אומר נוצרים לנו תאים סרטניים כל הזמן, זה כל שעה, כל דקה, באיזה קצב פחות או יותר זה קורה?
זה קורה בקצב, בוא נגיד, יומיומי. קצת קשה להגיד, לתת לזה ערך כמותי, אבל בוא נגיד שעכשיו אני יוצא לשמש, ואני עומד עכשיו בשמש. הקרינה של השמש עושה לי נזקים ב-DNA. זה ידוע. חלק מהנזקים האלה הגוף מצליח לתקן, וחלק לא. במקרים מסוימים.
נזקים לדנ"א ושמחה בלב.
שמחה בלב. במיוחד אם אנחנו הולכים לים, ואז השמחה בלב ואור בעיניים. כן. אז חלק מהנזקים האלה הגוף מצליח לתקן, אתה מצליח לתקן ולהתמודד איתם, חלק לא. ואז לתא הזה שנפגע, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא ימות, שזה המקרה הטוב מבחינתנו, או שהוא יצליח איכשהו לשרוד. ואיכשהו לשרוד הזה, יכול בסופו של דבר להוביל למצב סרטני. אז התא הזה אולי הוא דרום סרטני, והוא צריך עוד נזקים בשביל להפוך לסרטן, כמו שאנחנו מכירים אותו, כן? אבל בשלב הזה, התא הפגוע מציג כלפי חוץ את עניין הזה שהוא פגוע. המערכת החיסונית מזהה אותו ומחסלת אותו, ואז זה לא משנה אם הוא הצליח להתמודד עם הנזק או לא, כי הוא מת. כשל של המערכת החיסונית זה שהתא הזה שורד. והתא הזה שורד ויכול להישאר רדום במשך המון המון זמן, אבל אז עוד פעם יצאנו לשמש והוא צבר עוד נזק, והנזק הזה הופך אותו כבר לתא סרטני. ושוב, אנחנו מדברים על כשל של התא החיסוני שהיה אמור לזהות אותו עוד קודם, ופישל.
אבל למה? למה הוא פישל?
יש לזה הרבה סיבות. הסיבה הכי פשוטה זה שהתא הזה, למרות הנזקים שלו, התא שנפגע ויש לו פוטנציאל להפוך להיות סרטני, למרות הנזקים שהוא ספג, עדיין לא מראה כלפי חוץ את הנזק שהתא החיסוני אמור לזהות. ואז הוא בעצם מתחבא. הסיבה השנייה זה שלתאים כאלה יש גם את היכולת, היא מאוד נדירה, ולכן זה אירוע מאוד נדיר, למנוע באופן אקטיבי מהתא החיסוני לזהות אותם ולהרוג אותם. ואז אתה מדבר כבר על יכולת אחרת. מעבר לזה שאתה פגוע, הוא גם עושה משהו אקטיבי כדי להתגונן מהמערכת החיסונית.
וכל זה במקריות לגמרי, נכון? זאת אומרת, זה לגמרי אקראי שהדבר הזה נוצר.
זה נכון. אחד למלא מלא מקרים, אבל זה מספיק.
זה נכון, כשאנחנו לוקחים בחשבון שיש גם אנשים שיש להם בעיות גנטיות, שהופכות אותם ליותר חשופים לסרטן, ואצלם השכיחות הרבה יותר גבוהה. ואם אנחנו מדברים, כבר הזכרנו את הנזק של השמש ונזק ל-DNA, אז אנשים שגנטית יש להם מוטציות במנגנון שאחראי על תיקון DNA, הרבה יותר מסוכן להם לצאת לשמש. הסיכוי שלהם לחטוף סרטן מחשיפה לשמש הרבה יותר גבוה.
תגיד רגע, שאלת הדיוט. זה קצת ההפך מאלרגיה, נכון? כלומר, באלרגיה, גם מערכת החיסונית, אבל היא טועה, אבל היא טועה להפך, היא תוקפת יותר מדי. זה גם לא מחלה של חיידק.
אלרגיה ומחלות אוטואימוניות. בעצם זה הפעלה ביתר של המערכת החיסונית, וזה נכון.
כי אני כאדם שיש לי מלא אלרגיות, תמיד אני אומר, מה, זה הגוף שלי מציק לעצמו, כאילו זה סתם.
זה נכון.
אבל אז זה אומר שיהיה באמת פחות סרטן?
אני לא בטוח שיש מחקרים שהוכיחו את זה. מה שאני כן יכול להגיד זה שהתרפיות החדשות שיש לנו היום בעולם לטיפול בסרטן, הגיעו בדיוק מהמקום הזה של להבין למה יש תגובות אלרגיות, למה, או מחלות אוטואימוניות, למה פתאום המערכת החיסונית מזהה את הגוף כמשהו שצריך לתקוף אותו, הרי זה קטסטרופה.
כן, לא, אני אגיד בגלות, יש לי פה ושם אלרגיה אסמטית, וזה אשכרה, הגוף שלי מחליט להפסיק לנשום, זה משהו מטורף.
כן, זה הגוף כאילו פוגע גוף בעצמו. דייבים. הגוף פוגע בעצמו, אבל ההתקפים האלה שיש לך של האלרגיה האסמטית, באים והולכים. מי שיש לו דלקת פרקים כרונית, או דוגמה יותר טובה, מי שיש לו סכרת מסוג אחד. סכרת מסוג אחד זה שהמערכת החיסונית תוקפת את התאי בטא בלבלב, גומרת אותם, והבן אדם הופך להיות בלתי סביל לסוכר. המחלה הורסת, בעצם הגוף הורס את עצמו. זה מחלה שאין לה פתרון. הבן אדם, כשהוא יאבד מספיק תאי בטא בלבלב, יהפוך להיות סוכרתי, וזהו.
כלומר, אנחנו יכולים לתת לו אינסולין, אבל אנחנו לא יכולים למנוע את הגורם למחלה.
נכון, אתה לא תרפא אותו, אתה מטפל בסימפטומים.
גם היום? כן, סליחה, אני מבין.
האם הדברים שאתה מחפש יפתרו את שני הצדדים האלה?
אז מה שרציתי להציג זה כזה דבר. השאלה הייתה, למה פתאום המערכת החיסונית תוקפת את תאי הבטא? וניסו להבין מה המנגנון שבעצם מונע מהתאים של המערכת החיסונית לתקוף את תאי בטא במצב נורמלי. אוקיי? או בעצם, אם אנחנו עושים את השאלה הזאת קצת יותר גלובלית, למה המערכת החיסונית תוקפת תאים חולים ולא תאים בריאים? עכשיו, אם אתה עושה הקשה לתאי סרטן, אתה אומר, אוקיי, התא הזה לא בריא, עכשיו למה המערכת החיסונית לא תוקפת אותו?
וזה אותם מנגנונים?
וזה אותם מנגנונים, כשהתא הסרטני בעצם מציג כלפי חוץ משהו שגורם לו להתחזות כתא בריא. ומונע מהמערכת החיסונית לתקוף אותו. עכשיו, אם אתה מצליח להתערב במנגנון הזה, אז אולי אתה חושף את התא הסרטני מחדש למערכת החיסונית, ואלה התרפיות החדשות שיש היום לטיפול בסרטן, ומה שאנחנו קוראים לו אימונותרפיה, שזה דור חדש לגמרי.
אבל אתם לא בודקים את כל מערכת החיסון, מעבדה שלך מתמקדת לפי מה שהבנתי, בתאי תאים ספציפיים.
נכון. המערכת החיסונית שלנו היא מורכבת מתאי דם לבנים, ויש כל מיני סוגים. התא הכי נפוץ, התא הדם הלבן הכי נפוץ בגוף שלנו, נקרא נוטרופיל, שהוא בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל תאי הדם הלבנים, הוא התא הכי עתיק. זאת אומרת שאנחנו יכולים למצוא אותו גם באורגניזמים הרבה יותר מוקדמים, מצד אחד, ומצד שני, הוא התא שיש לו את ה... הוא הכי פחות מתוחכם מצד אחד, אבל הוא הכי נפוץ והכי זמין והכי מהיר מכל תא אחר בגוף. והדבר הזה נורא חשוב, כי המטרה הראשונית של התא הזה היא להילחם בזיהומים. ואם עכשיו נדקרתי מקוץ ונכנסו לי חיידקים לתוך זרם הדם, התא הראשון שמגיע ומטפל בעניין הזה וגומר את זה תוך דקות, זה הנוטרופיל.
אתה יודע, אתה מדבר על התאים שהם בעצם הקו הראשון שלנו. קודם כל, בשביל להבין ברמה הכי פשוטה, שלדעתי כל מאזין יוכל להזדהות איתי, אתה מדבר בחיים על השוטרים עם העלה ביד, נכון?
כן, זה נכון. זו אנלוגיה שלא חשבתי עליה הרבה זמן, אבל כן. צריך להבין שהמערכת החיסונית יש לה כמה שכבות. השכבה הראשונה, שהנוטרופילים הם חלק מרכזי בה, היא זאת שלא צריכה להתכונן, אלא זאת שתמיד מוכנה.
זה השוטרים, שוטרי סיור, כן. מסיירים בשטח, מחפשים את העבריינים, לתפוס אותם.
נכון. הם תמיד שם. הם תמיד זמינים, והתגובה שלהם היא מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, תוך דקות. וזה בעצם מקנה להם את היכולת להתמודד עם סיטואציות פתאומיות. עם חתך, עם פצע, עם דלקת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על נוטרופילים ספציפית, אז כשאנחנו מסתכלים על פצע מודלק, אנחנו רואים מוגלה. מוגלה זה נוטרופילים מתים, הם פשוט מגיעים בכמויות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו רואים אותם בעין, זה נחמד, כי תאים אחרים קצת קשה לראות.
כלומר, כשאני, יש מוגלה בפצע, מה שאני רואה זה גופות של הנוטרופילים.
נכון.
והם תאים בלעניים, נכון? הם בולעים את האויב.
נכון, הם בולעים את האויב, ואם האויב גדול מדי, אז הם פשוט שופכים עליו את הרעל. כי זה כמו המערכון הזה של הגשש, זה לא נכנס בתוך זה. אז מה עושים? עושים this, the next best thing. הם תאים בלעניים, והתפקיד שלהם בראש ובראשונה, זה לזהות חיידקים או גורמים שיותר קטנים מהם, ולבלוע אותם, ולבלוע אותם, ואחרי שהם בולים אותם, הם גם הורגים אותם. וצריך להבין שזה בעצם המנגנון לסלק אותם. היה לי חיידק, בלעתי אותו, הוא כבר לא יתחלק יותר, הוא כבר לא יגרום למחלה, ובעצם ניצחנו.
ואז גם הנוטרופיל מת.
יפה. הנוטרופיל יש לו זמן חיים מאוד מאוד קצר, יחסית. אנחנו מדברים על בין יום לחמישה ימים, יש איזשהו ויכוח, אבל איך שלא מסתכלים על זה, זה מאוד מאוד קצר. אם אני משווה את זה לתא עצב בגוף, יש תא עצב בגוף שלא מתים. אף פעם. אנחנו נולדים איתם ומתים איתם. נוטרופיל חי, יש לו, זה fast and furious. זמן קצר, הוא יכול לעשות הרבה מאוד טוב בזמן הזה, הוא יכול לעשות הרבה מאוד נזק בזמן הזה.
מוצאים עליה אנרגיה, לטוב או לרע.
הוא מוצאים עליה אנרגיה, זה שהוא מוציא את האנרגיה הזאת גם מסמן אותו בתור גורם עם פוטנציאל הרסני, שלא תמיד אנחנו רוצים שהוא ימשיך לפעול בלי סוף. ולכן הוא מת מהר, ולכן אחרי שהוא עושה את מה שהוא עושה, הוא בעצמו מסולק מהר, והדבר הזה מעבר לעניין הקסום, בזה שיש לך תא שבעצם קצת מתנהג כמו דבורה. הוא מגיע נורא מהר, הוא מגיע בכמה גדולות, הוא עוקץ ומת. ממש כמו דבורים, זה עניין די מדהים.
עד שהוא לא עושה את העבודה שלו עם הסרטן, ואז תפקידך להיות מאמן כושר לנטורופילים.
זה נכון. אני חייב להקדים ולהגיד שנטורופילים, או התפקיד של נוטרופילים בסרטן הוא קצת שנוי במחלוקת, כי יש מחקרים שמראים שהם עושים ככה, ויש מחקרים שמראים שהם עושים אחרת. זה לא התפקיד הסטנדרטי של נוטרופיל. התפקיד הסטנדרטי שלו זה כמו שאמרנו קודם, להילחם בחיידקים ולהגן עלינו. עכשיו, סרטן, בניגוד לחיידק שעכשיו הגיע, זה משהו יותר כרוני. סרטן יכול להיות לנו בגוף במשך עשורים. והנוטרופיל בעצם עושה משהו ש... נגיד, מבחינה היסטורית לא ידענו שהוא עושה. והיום אנחנו יודעים שהנוטרופיל יכול להרוג תאי סרטן, הוא יכול גם לתרום להתקדמות של הסרטן.
לעזור להתקדמות של הסרטן?
לעזור להתקדמות איך? של הסרטן. הנוטרופיל הוא עמוס, הוא עמוס בהרבה מאוד מולקולות, שהתפקיד שלהם הוא, כמו שאמרנו, להרוג חיידקים, אבל גם לעזור באיזושהי דרך לתקן את הרקמה אחרי שהיא נפגעה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על סרטן, אז אפשר להסתכל על זה בתור מחלה, כי ככה אנחנו נוהגים לראות את זה, וזה בשורה התחתונה הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה. אבל דרך אחרת להסתכל על סרטן, זה בעצם אתר של דלקת, שלא מחלימה. הדלקת היא דלקת כרונית, והיא לא מחלימה, ויש קונפליקט בין הרצון לפתור את המצב הדלקתי לבין להילחם בסרטן, כי זה בעצם פתולוגיה.
כי מצד אחד אני רוצה כביכול לעזור לרקמה להשתקם, ומצד שני אני רוצה להרוג את ה...
נכון, יש שם דלקת, וצריך לפתור את הדלקת הזאת. המאמץ של לפתור דלקת, כמו המאמץ של לרפא פצע, מעורב בחלוקה של תאים וביצירה של כלי דם חדשים, והרבה מאוד תהליכים שבדלקת רגילה, כמו שיש לנו אחרי פצע או משהו כזה, הם מאוד חיוביים. בקונטקסט של סרטן, זה באופן אקטיבי תורם להתקדמות של הסרטן. כי אם אני יוצר יותר כלי דם, אני מאפשר לסרטן להיות יותר גדול.
אתה יודע, זה מדהים אותי. אני, מעולם, בשום הרצאה בביולוגיה, באקדמיה, לא נתקלתי באמירה שאתה אומר עכשיו, של מערכת החיסון יש תפקיד לא רק ב... מאבק בזיהומים או סרטן או דברים אחרים, אלא גם בבנייה ושיקום לאחר המאבק הזה. זה משהו שהוא יודעים אותו יחסית חדש? או שפשוט המרצים שלי פספסו את זה?
זה אולי זה הצד שפחות מסתכלים עליו, כי אנחנו תמיד חושבים על זה שהמערכת החיסונית, התפקיד שלה הוא להגן. אבל אם אנחנו מנסים לפשט את זה, אם עכשיו היה לנו אירוע טראומטי בגוף, יש הרבה מאוד תאים מתים. מי לוקח את התאים המתים האלה ומפנה אותם? באים תאים בלעניים ולוקחים אותם. אוקיי, זה חלק מהתהליך של הריפוי. אז התהליכים בגוף שלנו הם תהליכים מעגליים. אם עכשיו יש אירוע טראומטי, אז נוצרת דלקת, באיזשהו שלב צריך לסגור את הדלקת הזאת. אנחנו לא רוצים שמצב דלקתי יתמשך עוד ועוד, כי הוא גרם לנזק רקמתי, בסוף הרקמה לא תתפקד. אותם תאים לובשים פנים שונות, ועושים תהליכים שיכולים להיות סותרים אחד לשני, בתחילת הדלקת ובסוף הדלקת. וכן, בפירוש, להחלמה, דרושים תאים של המערכת החיסונית.
ואנחנו יודעים לכוון את התאים האלה כדי שהם יהיו פחות ייצרו נזק, פחות ייצרו התרבות סביב הסרטן, וילחמו בתאים הסרטניים?
התשובה לזה היא כן, ועם כוכבית. למה? כי תלוי באיזה תא. מה שאנחנו רואים היום כתרפיות חדשות לסרטן, הן תרפיות שבעיקר מעורבות בשינוי הפעולה של תאי T. תאי T הם שונים מאוד מהנוטרופילים. זה לא קו ראשון, זה קו שני ושלישי. אלה תהליכים, אלה תאים שלוקח להם זמן להתחיל לעבוד. אבל מצד שני, החיים שלהם מאוד ארוכים, ויש להם זיכרון.
ברמת החיים, אלה החלליות שטסות בדם.
אלה החלליות. הם יכולים להישאר רדומים, הם יכולים להתעורר, הם יכולים להתעורר שנים אחרי. עכשיו,
רגע, רק שנייה, איך הם עובדים? אם הנטורופילים בולעים את הזה, או...
אז הם לא בולעים, הם מפרישים רעלנים, בעיקר חומרים שגורמים לחורים בממברנות של התאים, והם מורגים אותם בצורה הזאת.
כלומר, זה המפציצים.
הם באים
אלה המפציצים, נכון. והם מאוד מאוד ספציפיים. נטורופילים הם לא כל כך ספציפיים. הם, כמו שאמרנו, הם קצת עתיקים, הם קצת פרימיטיביים. יש להם רצפטורים על פני התא, הם רצפטורים קבועים, הם לא משתנים. התאי T, יש להם את הרצפטור שלהם, הם מכוונים כנגד משהו מאוד מאוד ספציפי, ויש להם זיכרון.
אז יש לנו את המפציץ החכם, שהוא פצצה חכמה שמכוונת למטרה ספציפית, שזה התאי T.
ויש את החירניקים, שהם הולכים. אתה תשלח אותם, הם יגיעו.
כן. אז יש לנו בעצם את השכבות הגנה, כמו שכבות הגנה למדינת ישראל מפני טילים.
יש עוד אחת או שזה השתיים?
לא, יש גם דברים באמצע, אבל בוא נגיד לדבר על שני המקרי קיצון, כי כן משתמשים בתאי T היום בשביל להילחם בסרטן, בנוטרופילים עוד לא.
זה בעצם המחקר העתידני שאתם עושים, זה הכיוון שאתם מובילים אליו.
נכון מאוד.
ואיך אתה יכול לגרום להם לידע הזה?
אז השאלה הראשונה היא בכלל, למה לפעמים נוטרופיל יעשה אחד ולא אחרת? למה לפעמים הוא ילחם בסרטן ולפעמים יתרום לו? מה משנה פה את הכיוון של הפעולה של הנוטרופיל? ואנחנו השקענו המון המון מאמץ בלנסות להבין את זה, והיום אנחנו יודעים. אנחנו יודעים בדיוק למה נוטרופיל לפעמים יהרוג את התאי סרטן, ולמה נוטרופיל לפעמים יתרום לסרטן. ולפחות את המטרה פה זיהינו. איך להילחם בה, איך להגיע אליה, זה כבר סיפור אחר.
אתה מדבר על זה שאתה מבינים היום בכלל את המנגנון של איך הם מקבלים את ההחלטה, הנטורופילים, אם זו בכלל ההחלטה, לסייע או להרוג. איך הם מקבלים את ההחלטה?
כשהזכרנו את הנוטרופילים, אז אמרנו שיש להם המון המון רצפטורים על פני הממברנה. זאת אומרת, זה הדרך שלהם לחוש את הסביבה. ועכשיו השאלה, מה יש בסביבה? אם יש בסביבה אותות שגורמים להם לפעול, או אותות שגורמים להם לא לפעול. ושוב, אנחנו חוזרים למנגנונים שאמורים להגן על הגוף שלנו מפני פעילות לא רצויה של נוטרופילים. כל עוד האותות בסביבה מאפשרים לנוטרופיל להרוג את התאים הסרטנים, הוא יעשה את זה. אנחנו זיהינו את האות שנמצא בסביבה של הסרטן שחוסם את הנוטרופיל. והתערבות באות הזה בעצם תגרום לזה שהסרטן מאבד את המסך שמפריד בינו לבין הנוטרופיל. הנוטרופיל יוכל לפעול כנגד הסרטן ולהרוג אותו. עכשיו, להבין את המנגנון הזה, זה הצעד הראשון. עכשיו צריך לחשוב איך אנחנו מתערבים.
אני רוצה רגע שנייה לפני, לשאול שאלה בהבנה שלי, בכלל הפוטנציאל של המהלך. זה להרוג בעצם את התאים כשהם ממש ממש צעירים, את הסרטן שהוא ממש ממש קטן, או שזה יכול לטפל גם במשהו יותר מתקדם, כי כשאתה אומר, הנטורופילים האלה הם טובים בלבוא, לבלוע איזה תא שניים, כמה אזור קטן, האם גם עכשיו יש לי גידול, זה עדיין רלוונטי, או שזה כבר עזוב, זה נשאר תאייתי?
זה לוקח אותנו צעד אחד אחורה. בדרך כלל שיש לנו גידול מאוד מאוד קטן, אנחנו לא יודעים.
אבל הם יכולים לדעת.
הם יכולים לדעת, אבל אני לא יודע שאני צריך לעזור להם. אנחנו מדברים, אם אנחנו באים מהכיוון של לתת טיפול, אנחנו מדברים על מישהו שכבר הובחן. כבר יש לו, היו לו תסמינים איזה שהם, או שגילו את זה במקרה, הוא כבר הובחן, הגידול שלו לא קטנצ'יק. אז אנחנו מדברים כבר על גידול קיים וגדול. וזה שהוא קיים שם, בהגדרה אומר שהוא כבר חמק מהמערכת החיסונית.
נכון. כלומר, אתה אומר, אם אני עכשיו הולך לדוקטורט, מה שאני צריך לעשות זה בעצם למצוא מנגנון שיזהה סרטנים קטנים. אני אהיה מיליארדר.
זה נכון, ודרך אגב, אני לא בטוח שזה דוקטורט בביולוגיה. אני הייתי הולך אולי משהו יותר כימי או פיזיקה. ביולוגיה פחות, כי אנחנו, הרזולוציה שלנו היא לא מספיק טובה בשביל לזהות פה ושם תא שהפך להיות סרטני. גם אין, צריך גם להבין שאנחנו לא ניקח עכשיו, במדינת ישראל יש 9 מיליון אזרחים, אנחנו לא ניקח 9 מיליון אזרחים ונעשה להם סקרין כזה של לחפש את התא הסרטני הבודד.
לא, אם אני אמצא איזה משהו
תמצא, כזה. אם תמצא, יכול להיות שזה משהו שהיה מתחסנות הייתה מטפלת בו לבד.
לא, אני יכול להגיד, אני יותר יכול להגזיר לו, נניח, עד שזה מגיע לסנטימטר על סנטימטר, סתם דוגמה, אני יכול...
סנטימטר על סנטימטר זה לא כזה קטן.
אז תגדיר לי חצי סנטימטר, חצי סנטימטר. לא משנה, תגדיר לי אתה.
גם אם אתה תגדיר את זה, אתה מכניס בן אדם, עד שאתה בודק אם הגידול הוא ממאיר או שפיר. שנים,
אני אמצא משהו לב. קטן שרץ לך בדם קבוע.
אבל אני אגיד לך, אבל יותר מזה.
אחד הדברים שרפואה מונעת מדברת עליהם היום, זה שיותר מדי בדיקות, זה דבר שמזיק לאנשים ולא מועיל להם.
היום, כי אתם חייבים את הבדיקות של היום. זה דוקטורט שלי. תראה, אני שם לך משהו קטן, שרץ לכם בתוך אדם קבוע.
יאללה, אני לוקח אותך.
משהו קטן.
אני נותן לך בן
שלי. חיישן, רץ קבוע אצלך בדם, והוא רץ, עד שתמות, לצורך עושה כמו את הרצף, הוא לא, הוא שם.
אני טוען שהמצאה כזאת תעשה יותר נזק מאשר תועלת. מייצר
לי דגל אדום.
כי תיצור המון דגלים אדומים, שהם יהיו מיותרים, וזה דבר שצריך להבין. הרבה אנשים חושבים שכמה שיבדקו אותם יותר, זה יותר טוב, כי יהיו לדברים יותר מהר. אבל...
אתה כמו אלה שאומרים שהרכבת 130 כמה שתהרוג את כולם.
לא, אני כמו אלה שאומרים שלפעמים צריך לתת לגוף לעשות את העבודה שלו, ולפעמים אובר אבחון הוא מזיק.
אלה אם אתה מאוד מדויק.
אתה צריך לזכור שרוב הזמן אנחנו פשוט בריאים.
לא, ברור.
אז למה להציק לבן אדם?
לא תדע את זה אפילו.
למה להתחיל לתת לו כל מיני פחדים?
לא תדע את זה אפילו. אני... מערכת החיסון שלך כרגע עובדת, נכון? כן. אתה לא יודע על זה, אתה לא אומר, הוא איזה באסה שעובד לי. לא.
אני אחזיר אותנו...
זה יעבוד לך בפנים, לא תדע על זה.
אחזיר אותנו לשאלה לגבי, לגבי המערכת החיסון שאתה מדבר, אותות שאתה מדבר עליה. בעצם אתם הצלחתם לבודד בצורה מאוד מאוד ברורה מה הדבר הזה שמרגיז את השוטרים וגורם להם להתחיל להקות את המפגינים וללכת שם המכות וכן הלאה. ובעצם באיזה מצב אין את האות הזה, ואז הם עומדים בצד, נותנים למפגינים ככה לעבוד בשקט. זה בעצם מה שהצלחתם לזהות.
נכון.
אוקיי, אבל איך אני יכול להשתמש בזה?
אז הבעיה שלנו נובעת מהאופי של נוטרופילים. והאופי שלהם, או התכונה שלהם, שהם בכמויות גדולות אמנם, אבל הם מתים אחרי יומיים, בעצם לא מאפשרת לנו להוציא אותם מהגוף,
לשנות אותם ולהחזיר אותם.
כמו שעושים את תאי T.
נכון. תאי T עושים את זה, אבל תא T חי המון זמן, והוא מתחלק, ונוטרופיל לא מתחלק. חי, מה שהוא חי הוא עושה, מה שהוא עושה כשהוא חי הוא עושה, ואז הוא מת.
נוטרופילים אין בכלל אפשרות להתחלק, רק מה שנוצר במוח העצם וזהו.
זה נכון. ברגע שהם יצאו החוצה, הם התמיינו עד הסוף, הם לא מתחלקים יותר.
אוקיי.
אז אנחנו...
הרסת לי את החיים, שתדע.
רגע, לא, אבל מה המשמעות
של זה? בתוכנית של החיים...
החיים או את הסדרה החיים?
את הסדרה החיים, בתוכנית של החיים, הם כל הזמן מתחלקים.
הם גם כולם, הם גם... אלה שמתחלקים,
טוב, הם גם לובשים שם קסדה ויש להם מקל, אז אולי זה לא מדויק ביולוגית.
אלה שמתחלקים זה התאי T. הנוטרופילים בחיים לא הציגו מוות באמת. הכל תמיד נגמר בחיוך, נכון? אז לנוטרופיל יש חיוך יומיים. אי אפשר לקחת אותם, לשנות אותם ולהחזיר אותם. זה לא יקרה. המשמעות של זה, זה שאתה צריך לעשות את זה בבן אדם. אוקיי? אתה צריך להגיע רק לנוטרופילים בבן אדם. ואתה צריך לעשות משהו כזה שימשיך לאורך זמן. כי הנוטרופילים מיוצרים בכמויות גדולות ומתים בכמויות גדולות, זאת אומרת שכל הזמן הם מתחלפים.
צריך איזשהו מנגנון שיפעל נונסטופ בתוך הגוף.
או שיהיה משהו שאתה תוכל לתת אותו בזריקה או בכל דרך אחרת, ואת התרופה שאתה רוצה לתת, או את המעכב של האות שמונע מהם להילחם בסרטן, להביא אותו לנוטרופילים כל הזמן. לא פשוט.
ממש לא פשוט. השאלה אם זה בכלל אפשרי.
אז אנחנו בדרך לשם. אנחנו הצלחנו לבנות מערכת של ננו-ביולוגיה, חלקיקים, ננו-חלקיקים, חלקים מאוד מאוד קטנים, שאנחנו עוטפים אותם במולקולות שהופכות אותם להיות ספציפיים לנוטרופילים. עכשיו, אנחנו זוכרים שאלה תאים בלעניים. אז אנחנו יכולים, כרגע אנחנו עושים את זה במודלים של עכבר, אנחנו מכניסים את הננו חלקיקים האלה עם התרופה בפנים לעכבר, הם מסתובבים בכל העכבר, אבל הם נבלעים רק על ידי נוטרופילים. ואת התרופה שאנחנו נותנים, אנחנו יכולים לתת במינון מאוד מאוד נמוך, כי היא לא צריכה להתפזר על כל הגוף, היא הולכת בדיוק למקום הנכון.
אבל איך היא לא מצפנת את הנוטרופילים בכל מקום בגוף?
זאת באמת בעיה. אבל כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של חולה סרטן, שעכשיו צריך להיפטר מהסרטן...
אתה אומר, אם אני אפעיל את מערכת החיסונית, אז גם אם זה יפגע בעוד קצת מקומות, זה עדיין לטובתו.
זה גם נכון, דרך אגב, לתרפיות עם תאי T. כי אנחנו זוכרים מה שאמרנו קודם, התגלית שעכשיו משתמשים בה בשביל להילחם בסרטן, היא בכלל איך התאי T סובלים את התאי גוף הבריאים. למה הם לא תוקפים את התאי גוף הבריאים? וזה בגלל שהתאי גוף הבריאים מנפנפים באיזה דגל שאומרים, אני בריא.
אבל יש הבדל, כי תאי T אתה יכול לאלף אותם, לפגוע ספציפית בתא הסרטני. לעומת זאת, את הנטורופילים, אם אני מבין נכון, אני לא יכול לאלף לעבוד ספציפית, אני פשוט אומר לו, תקשיב, תהיה יותר עצבני.
במובן מסוים, מה שאתה אומר הוא נכון. הוא צריך להיות יותר עצבני, ועדיין התא הסרטני צריך לשים על כלפי חוץ משהו שהנטורופיל יזהה כמשהו לא בסדר.
אז אם אני רק מעצבן אותו, אז זה לא מספיק. אז איך אני גורם לתא הסרטני לשים משהו עליו שהוא לא בסדר?
התא הסרטני שם משהו עליו שהוא לא בסדר. תמיד. הוא פשוט עוטף את עצמו בסביבה, סביבה שמעכבת את הפעילות של המערכת החיסונית. גם כלפי תאי T, גם כלפי נוטרופילים. והרי בשורה התחתונה, הגידול ממשיך לגדול, למרות שיש תאי T ולמרות שיש נוטרופילים, הוא פשוט חומק מכולם.
ואז אם אתה מעצבן את התאים, אתה בעצם גורם להם במידה מסוימת לעבור את שכבת ההגנה הזאת שלו.
מדויק.
מעניין ממש.
יש לו איזושהי דרך גם להוריד את שכבת ההגנה?
אז שכבת ההגנה היא שכבה עם הרבה רמות, זה הרבה שכבות. יש שכבה שמונעת מתאי T לעבוד, יש שכבה שמונעת מהנוטרופילים לעבוד. השורה התחתונה גם, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו פה מדברים על העתיד, בעתיד לא יהיה טיפול אחד. אם עכשיו יגיע חולה סרטן, הוא יקבל מגוון טיפולים כדי להוריד מגוון הגנות, וכדי לפגוע בסרטן מכל מיני כיוונים.
ואז גם נחזק את הנטורופילים, גם ניתן לו תאי T ספציפיים מעולפים לגידול שלו, נעשה שורה שלמה של אמצעים ביולוגיים שהם תפורים ספציפית לאדם.
גם לגרום לסרטן לאותת הוא, אני כאן. כאילו זה...
צריך להבין שאנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע עד התא האחרון.
כי מספיק שנשאר אחד או שניים והכל הלך, הם יתרבו.
האחרון צריך למות גם. כי כל עוד האחרון לא מת, המצב שלך אפילו עוד יותר גרוע. כי כל הטיפולים שנתת עד עכשיו, הוא שרד אותם. זאת אומרת שהגידול שיגדל מהתא האחרון הזה ששרד,
הוא חסין לכל הנשקים שהפעלת עליו. אז בעצם אתה אומר, כדי לנצח המלחמה הזאת, אני צריך גם את החירניקים, גם את השריונרים, גם את היחידות של הטילים, גם את חיל האוויר, ואני צריך את כולם להפעיל מותאם לאדם הספציפי שבו אני מטפל. אתה יודע, אתה מדבר כל כך יפה, גרמת לנו באמת להבין את זה, לדמיין את המאבק המודרני בסרטן, מה הולך לקרות בעתיד, מבחינת זה ששכבות ההגנה, שכבות ההתקפה על הסרטן, פלוס החלק הכירורגי שאתה דיברת עליו. אבל אחד הדברים היפים שדיברנו עליו בשיחה המקדימה, זה שאתם לוקחים את הידע הזה שאתם חוקרים, מתמקדים בעיקר בסרטן, ומתחילים להפעיל אותו גם למחלות אחרות, שעד עכשיו לא נגעו בהם באמת בנושא של... טיפול אימונולוגי.
ברוח התקופה, אני מרשה לעצמי לקחת אתכם לקורונה. כשאנחנו מסתכלים על הווירוס הזה שהוריד עולם שלם לברכיים, אז יש, הטיפול בקורונה הוא בא בכמה מישורים. אנחנו כולנו מודעים לזה שמנסים למצוא חיסון. זה יהיה הפתרון הכי טוב. אבל אנחנו גם צריכים לטפל באנשים שעכשיו אנחנו קוראים להם חולים קשים. מה זה חולה קשה בקורונה? זה חולה שמערכות הגוף שלו התחילו לקרוס, ובראש ובראשונה אנחנו מדברים על הריאות.
כן.
ואנשים מתים מחוסר ספיקת ריאות, בגלל זה יש לנו הרבה אנשים מונשמים. מה קורה בריאה הזאת של החולה קורונה? מה שקורה זה שיש דלקת מאוד מאוד חריפה. וכמו שאמרנו קודם, הנוטרופילים שאנחנו עובדים איתם, הם מהות הדלקת. הם מעורבים בצורה מאוד מאוד אגרסיבית בדלקת, ומעבר ל... מלחמה שמנסים לערוך כנגד הגורם הפולש, ברוב המקרים זה חיידקים או פטריות, הם יכולים גם לגרום לנזק רקמתי נרחב. וכשאנחנו, אם שמעתם את המושג שדיברו עליו לאחרונה, של סערת ציטוקינים, ציטוקינים זה אלה מולקולות שמפעילות נוטרופילים בצורה מאוד מאוד חזקה. הן מגייסות אותם ומפעילות אותם. ובאמת חלק מאוד מאוד נרחב מהנזק הרקמתי שהחולי קורונה הקשים סובלים ממנו, הוא מטווח על ידי נוטרופילים.
כלומר, עכשיו, בכלל זה נזק שלא עושה הווירוס, אלא התגובה לדלקת.
נכון מאוד, נכון מאוד. מה שהווירוס עושה בשורה התחתונה זה להדביק תאים, להתחלק בתוך התאים האלה ולהרוס אותם. כשהווירוס פורץ החוצה, או הרבה וירוסים שהתחלקו פורצים החוצה. מה שאנחנו רואים אצל החולים הקשים, זה בעצם את התגובה החיסונית העודפת, המופרזת. זה גורם לנזק הרקמתי, והאנשים האלה הם בעצם סובלים...
אז לכאורה, אם תדכה להם את מערכת החיסון, אז המצב שלהם ישתפר.
נכון, אבל לדיכוי מערכת החיסון יש השלכות אחרות. עזוב את הסרטן שדיברנו עליו, שעכשיו המערכת החיסונית מגנה עלינו מפניו, אבל אם עכשיו אין לי מערכת חיסון, כל חיידק אופורטוניסט שאני אפגוש, יהרוג אותי.
מיד הורג אותי.
לא, גם יותר מזה, גם וירוס הקורונה ימשיך ויתרבי.
נכון.
כי כן צריך להרוג גם אותו.
אז מה הפתרון?
אז הפתרון, תראה, יש פה מצב מאוד מאוד אקוטי. עכשיו צריך לעזור לחולי הקורונה לנשום. ואם אנחנו חושבים שנוטרופילים משחקים איזשהו חלק חשוב במשחק הזה, אז אם אנחנו יכולים לבקש מהם לעבוד יותר חזק, אנחנו גם יכולים לבקש מהם לעבוד יותר חלש. ואם אנחנו יודעים מה המולקולה הזאת שמשביטה אותם בקונטקסט של הסרטן, אולי אנחנו יכולים להשתמש בה כדי להשביט אותה, את הנוטרופיל בקונטקסט של הקורונה.
אבל אתה תדע לגרום להם לעבוד פחות חזק ספציפית בריאות? כי כמו שאמרנו לפני רגע, בדיוק על זה שאלתי, אם אתה תגרום לעבוד פחות, יותר חלש בכלל הגוף, אז הוא גם נלחם פחות בקורונה.
אז בוא, תן לי פה את הרגע הזה של התהילה. בניגוד לשאר עברי הגוף, אני יכול להגיע לריאה ישירות, עם השאף. נכון. ואז אני לא צריך מדהים. לתת את זה ברמת כל הגוף. ואז אתה לוקח משאף
שמדכה ספציפית בריאות את ה...
באמת נכון. רגע של תהילה, זה תהילה. גאוני. כן. כמה שזה כאילו פשוט, אבל אתה אומר...
ותיאורטי, אוקיי? כן. אנחנו לא שם. אבל הקונספט של לקחת את המערכת הזאת שבנינו לשימוש אחר לגמרי, ולהשמיש אותה פה ולתת אותה לחולה שעכשיו צריך את זה, והוא צריך את זה עכשיו בריאות, מדהים. הנה אנחנו.
אבל רגע, אבל מה מהירות התגובה שלנו בדבר כזה? נניח שיש לך אחר רעיון, כמה מהר הדבר הזה יכול להפוך למשאף? 5 שנים.
אני יכול לעשות את זה מחר. לקבל אישור, לתת את זה לבן אדם אחר, זה יכול לקחת שנים.
אוקיי, כלומר, היישום של זה במעבדה, ברמת אני יכול לעשות את זה, זה ממש ברמה מיידית.
טכנית, אתה מסוגל באמת לבצע את זה.
העניין הפרוצדורלי, שזה מה שתוקע את התהליך.
נכון, זה תוקע, אנחנו מציגים את זה באור שלילי, אבל המטרה של זה היא שלא כל פרופסור מטורף במעבדה יבוא עם איזה מולקולה חדשה וייתן את זה לבן אדם. זה לא עובד ככה.
לא, ודאי, אבל...
בסין זה יכול לעבוד ככה.
אין תוכנית שבסין לא מופיעה כדוגמה ומופת.
נכון.
כמה קל האורגן שלי.
אני גם לא הייתי מרגיש בנוח לתת משהו שגם אם הוא עבד מעולה בעכבר, לתת אותו לבן אדם.
כן, בדרך כלל מנסים את זה קודם כל לחולים סופניים, שאז יש פחות מה להפסיד במקרים האלה.
זה נכון, וזה גם נקודת כשל מאוד מאוד רצינית, ואני אסביר למה. כי הרבה פעמים טיפולים יכולים לעבוד בשלב יותר מוקדם, ובשלב מאוחר של המחלה זה כבר too late, וטיפולים טובים שיכול להיות שיכלו להציל בשלב מוקדם, הולכים לפח כי הם נבדקו על שלב מאוחר.
אתה יודע, זה מדהים, זה כמו הסיפור על הפניצלין. יש אגדה אורבנית, אני לא יודע אם היא נכונה או לא, זה ממש מעניין, שפלמינג בפיתוח של הפניצלין, מה שהיה לו במעבדה היה גיני פיגס. אוקיי? היה לו שרקנים, מה שנקרא בעברית.
חזירי ים, קוויות.
למרות שהם שורקים רק אם ילד מועך אותם מאוד מאוד חזק.
מאוד חזק, הוא זורק אותם עם מצנח, כמו שעשינו בקיבוץ.
עכשיו, בואי, לא בטוח שזה סיפור מתאים לתוכנית.
הרי, היו צנחנים, היה להם ממש כנפיים אדומות, מי שצנח לתוך מים.
בוא נמשיך. בכל אופן, אז הוא היה עובד עם גיני פיגס, וגיני פיגס רגישים לפניצילין. פניצילין הורג אותם. עכשיו, במקרה, נגמרו לו השרקנים. ומקרה הוא השתמש בעכברים שלא רגישים לפניצילין. ויכול להיות שהמקריות הקטנה הזאת גרמה לזה שהפניצילין אולי היה מפותח 20 או 30 או 40 שנה אחר כך, בגלל הפרט הקטן הזה. זה בדיוק מה שאתה מתאר. זה שאתה חוקרים חולים סופניים, אתה מאבד המון מידע שהיית יכול להרוויח, כי אולי בשלב יותר מוקדם זה היה עובד מצוין.
דוגמאות כאלה יש הרבה. אנחנו מכירים את הסיפור של אולקוס.
אני לא מכיר.
אז אני אספר, סיפור מאוד נחמד. מה זה אולקוס? זה פצע שלא מחלים בקיבה, טיפלו בו בכל מיני שיטות.
פצע חיידקי. אתה יודע שפעם האמינו שזה נובע מסטרס, האולקוס.
נכון. איך גילו שזה חיידק?
איך גילו?
הבן אדם שרצה לגדל, לבדוק אם זה חיידק או לא, זרע את זה על צלחות, ולא קיבל כלום. ואחרי שהוא הוציא את הצלחות מהאינקובטור, הוא השאיר אותם על השולחן, ונסע לחופש של הוויקנד. וכשהוא חזר, הוא ראה חיידק שגדל בצלחת. אוקיי? יאללה. פשוט חיידק מאוד מאוד איטי, ולקח לו מלא זמן. וחיידק. והיום איך מטלפלים באולקוס? באנטיביוטיקה.
ואתה אומר, אם הוא לא במקרה היה משאיר את זה,
הוא במקרה שכח
את זה. אגב, כרגע חידשתם לי שאולקוס הוא לא מלחץ. אני עד עכשיו הייתי בטוח שהוא לפחות יש לו אלמנט של לחץ, כי ככה גידלו אותי.
כל דבר שהוא חיידקי יש לו גם אלמנט של לחץ, כי זה מוריד את פעילות מערכת החיסון.
לא, אבל אולקוס,
כמו שמעת... אבל פעם אמרו, אולקוס הוא בגלל שהבן אדם לחוץ, אז זה מה שקורה. אתה יודע, כל דבר שלא יודעים את המקור הביולוגי, אומרים זה פסיכולוגי.
נכון. הנה, אתה רואה, זה היה קומפלימנטציה פה. מה שאני לא מצליח, אני מפיל עליך.
לא, זה טעות. אתה יודע, זה כמו שאנשים בדיכאון. בן אדם בדיכאון, מה עושים? הוא הולך לרופא, והרופא אומר לו, קח כדורים נוגדי דיכאון, או שולח אותו במקרה הטוב לפסיכולוג או לפסיכיאט. עכשיו, זה טעות. זה טעות. הדבר הראשון שאדם נמצא בדיכאון... שיהנה
מהדיכאון שלו.
כן, שיהנה בחדר והתמוגן. הדבר הראשון, לך תעשה בדיקות. יכול להיות שיש לך בעיה בשינה, שאנחנו יודעים שקשורה לדיכאון. יכול להיות שיש לך בכלל בעיה בלוטת התריס, שאנחנו יודעים שקשורה עמוקות לדיכאון. זאת אומרת, כשלא יודעים משהו, נורא קל להגיד פסיכולוגי. אבל הדוגמה שנתת היא מדהימה, כי הנה עוד מקריות. בבקשה, לא הכרתי את הדוגמה הזאת. אבל אני אגיד לך גם שזה הזמן שלנו לסיים. כי תם לנו הזמן. עובר מהר, נכון?
ממש מהר. מהר מדי.
זה מדהים, זה תמיד התחושה.
אתה רוצה שדקה אחרונה נשאל רגע איפה הוא רואה את עצמו בעוד 10 שנים?
לגמרי, איפה אתה רואה בכלל את התחום שלך בעוד 10 שנים, אבל ממש בשתי דקות.
אני מאמין שהפיתוח הזה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, הוא פלטפורמה. והפלטפורמה הזאת, אני לא יודע לאיפה היא תגיע. אני לא יודע לאיזה מחלות אנחנו נוכל להתאים את זה, ולאיזה מחלות זה יהיה חסר תועלת. אבל אם המערכת הזאת שאנחנו עכשיו מפתחים, באמת תוכיח את עצמה, אז בעצם אנחנו נותנים כלי חדש ומאוד ורסטילי לטיפול במגוון מאוד מאוד רחב של מחלות. ואם אנחנו מדברים על העניין הזה של המחלות נשימה, אז אני רואה משאפים כאלה בבית מרקחת, שהבן אדם יכול לקחת את ה... להשתמש במה שנקרא נאנו-מדיסין בבית. הוא ייקח את המשאף, הוא יטפל בעצמו.
ניבי, חזרנו לאסמה שלך.
חד וחלק.
בעצם אנחנו עובדים בשבילך.
אני יודע, אני מאוד גאה, מאוד שמח שבאת.
אני שמחתי להיות פה.
צביקה, פרופסור צביקה גרנות, אני אגיד לך שהיה פשוט תענוג, ותמשיכו לאמן את החירניקים של הגוף שלנו, שזה דבר נפלא. מעבר ללהגיד לך תודה, אנחנו נגיד תודה לכל הצוות שלא נמצא איתנו פה באולפן, אבל הוא בזכותו אנחנו חושבים כאן באולפן, קודם כל לרבית בן יהודה על ההפקה, לאיר גוטרמן על העריכה של הפודקאסט, לקובי קלר המקסים שאנחנו יושבים בתוך האולפן שלו, ליני ורינה בן היהוד מרדיו צפון ולצוות המדהים שלהם, ואנחנו ניפרד ממך, תודה לך.
היה כיף גדול, תודה רבה.
תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים עם מכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.